אנחנו אוחזים ביום הדף עין אלף עמוד א', אנחנו 4 שעות לפני 6 שעות מתרחבות, מתקיב לרבה בר שאלה. אנחנו דנו שבעצם עכשיו פרשה כתובה, אז זה נראה שהוא קם בכהן גדול בבוקר, לובש את הבגדי כהונה גדולה, עושה את התמיד של שחר, מחליף לבגדי לבן ועושה את העבודה בקודש הקודשים, ואז על פני הפרשה אומרת, ובא אהרון לא למועד, הוא פשט, ואז הוא מוציא את הכף ואת המחתה, ואז עובר לבגדי קודש שוב, ומסיים את העבודה של היום. זאת אומרת, על פניו הוא רק מחליף בגדים מקודש ללבן לקודש. זאת אומרת, יש לו רק 3 טבילות, טבילות בהתחלת היום ללבישת בגדי קודש, טבילה להעברה ללבן וטבילה להעברה חזרה לבגדי קודש. זה פשט הפרשה על פניו. אמרנו שישנו מסורת שהוא טובל 5 פעמים, אז צריך עוד החלפה באמצע, שהוא לא עושה את כל העבודה של הקודש קודשים בבת אחת. שאלנו מי אמר שזה עבודת העיל, אולי זה עבודת הסעיר הנעשה בחוץ, דיינו הסעיר של יום הכיפורים, המוסף, אבל מי אמר שאילו ואיל העם באמת נעשו אז, הרי בפסוקים הם כתובים אחר כך, אחרי שהוא מסיים את העבודה של הקודש קודשים. אז אביי אמר, הלשון של הפסוק, ויצא ועשה תולתו ותולת העם, אז מה זאת אומרת יצא ועשה תולתו ותולת העם? זאת אומרת הוא יוצא מהקודש הקודשים, והולך לעשות את עבודת העיל. זאת אומרת, עבודת העיל היא בעצם, אחרי שהוא נכנס פעם ראשונה לקודש קודשים, ממילא מהפסוק משמע, למרות שזה כתוב אחר כך, עבודת העיל, זה שכתוב יצא ועשה, זה אומר ככה. עכשיו, אנחנו טענו שכל הפרשה על הסדר, חוץ מהפסוק הזה. עכשיו, מתקיב לרבה ברב שאלה, ואימא דמפסיק לה בסעיר הנעשה בחוץ, אולי באמת העבודה שמפסקת את עבודת קודש קודשים היא העבודה של החוץ, לפי רב ההציע, בגלל שכתוב הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש, אז מה? כן, אז אותה שאלה על רבה. רבה אמר, בגלל שכתוב אשר לבש, אז אני מבין מה זאת אומרת אשר לבש, שהוא לבש פעם שנייה. זאת אומרת, יש פעמיים שהוא לובש את הבגדי לבן. אז על הפשט של רבה, מתקיף לרבה ברב שאלה, ואם אתה מפסיק לבשר נעשה בחוץ, אומרת הגמרא, הכתיב יצא ועשה את עולתו ואת עולת העם. אז הפסוק של ויצא ועשה, הוא זה שאומר לי אותה תשובה שהבאי אמר, העיל, דהיינו, על העיל מוגדר שהוא מיד אחרי עבודת קודש הראשונה. אז אם הפסוק מעיד שהעיל נעשה אז, אז למה לי להכניס גם את השעיר אז? בסדר. אז בזה סגרנו את שני הלימודים, את רבה והבאי. עכשיו אנחנו חוזרים לנקודה שאמרנו שכל הפרשה נאמרה לסדר חוץ מפסוק זה. וכל הפרשה כולה נאמרה לסדר. והקראי כתיבים, בוא נסתכל על הפסוקים עצמם. כתוב, ואת חלב החטאת יקטיר המזבח. התורה אומרת לנו, הוא מקטיר את החלב, והדר, ורק אחרי זה כתוב, ואת פר חטאת ואת צעיר החטאת, אשר עובד עמל מחפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה. עכשיו, ואילו ענן תנן, הרואה את כהן גדול כשהוא קורא, אינו רואה פר וסעיר הנשרפים. ואילו האמורי חטאת, בת הרחי מקטר לו, הרי מתי כתוב את חלב החטאת יקטיר המזבחה? אחרי שהוא מסיים את עבודת הקודש הקודשים. כן? אז מתי הוא עושה את אמורי חטאת? רשי לומד קצת אחרת. ואילו אמורי חטאת, אומר רשי, לדברי הכל בת הרחי עבדי להו, בתבילה שלישית עם אלו ואל העם. כן? אנחנו טענו, מתי הוא עושה את הפר והסעיר הנשרפים? אנחנו טוענים שהם באותו זמן שהכהן עדיין לובש את הבגדי לבן, כן? את הבגדי בוץ. ואילו הפסוק אומר, ואת חלב החטאת יקטיר המזבח, ואז מיד ואת פרחתת ואת ציר החטאת יוציא מחוץ למחנה. אז מתי הוא מוציא אותם מחוץ למחנה? כשהכהן גדול עוד עסוק באילים. בפשט הפסוקים הוא עוד עסוק באילים, זאת אומרת הוא עוד בקודש, והוא לא נכנס לקודש הקודשים. אז למה אתה אומר לי שהם נשרפים בו זמנית? מפשט הפסוקים הם נשרפים לפני שהוא חוזר לבגדי לבן. אומרת הגמרא, ואילו אמורי חתן, בת הרחים מקטר להו, הרי מתי הם יעשו? בתבילה שלישית, כשהוא הולך לעשות את אילם. אומרת הגמרא, אימא חוץ מפסוק זה ואילך. לא שהפסוק הזה הוא חוץ לסדר, הוא בארון לא למועד ופשט בדי הבד, אלא משם זה כבר מתחיל להיות לא מסודר. גם הפסוק הבא, חלב אחתת יקטיר, גם פסוק אחרי זה, יוצא למחוץ המחנה וסוף ובאש. הכל פה כבר לא כסדר, מהפסוק הוא ואילך. מה? הגמרא אומרת, ומה יחזית, אם שבש תקרא, שבש מנית, רגע, למה? תשנה את המשנה. תאמר ששרפת הפר והשעיר נעשו קודם, הם לא נעשו בו זמנית עם העבודה של הכהן גדול בקודש קודשים. אמר אביי, אמר קרא, והמשלח והשורף. הפסוק אומר, והמשלח תסיר לזזל יחבש בגדיו, והשורף אותם יחבש בגדיו ורחץ את בשרו במים. מה משלח דמי קרא והמשלח, כן? והשורף אותם זה הולך על שריפת הפר והשעיר, כן? עכשיו, מתי המשלח יחבש בגדיו? דמי קרא משמע, כן? בוא, נראה רש"י. אמר קרא והמשלח תסיר. ובאותו לשון נאמר, ובאותו לשון עצמו נאמר, והשורף אותם, לגבי השריפה. דמשתי בשריפת הפר והשעיר, ושניהם כתובין אחר ואת חלב אחתת יקטיר המזבחה. כן? ועל כורך שילוח השעיר מקמני הקטרת אמורין הווה, כדכתיב שילח את השעיר במדבר. הרי הוא שולח את השעיר, הוא עושה את הגרלה, הוא שולח את השעיר, זה לא מחכה עד אחר כך שהוא הולך להקטיר. והדר, ואת חלב אחתת יקטיר המזבחה. מה? הפסוק הבא, ושילח את השעיר המדבר. ואז אחר כך כתוב, ואת חלב אחתת יקטיר המזבחה. על כורך, והמשלח תכתיב בתרי, בהמשך פרשה כתוב, והמשלח תסיר לזזל יחבש בגדיו, כאדם שהפסיק העניין שהיה מדבר בו, וחוזר ומסיימו ואומר, ואותו שילוח שאמרתי לך למעלה, המשלחו מטמא בגדים, ובאותו לשון עצמו נאמר, והשורף אותם יחבש בגדיו. אז אני אומר, כמו שכשכתוב והמשלח, הוא חוזר על המשלח שהיה כבר קודם, הוא כאילו חוזר לעניין שהוזכר קודם, באותה מידה כשהוא אומר לי, והשורף אותם יחבש בגדיו, אז גם הוא מדובר שהוא היה כבר קודם. אז איי השריפה כתובה רק אחר כך, בשילוח כתוב ושילח לפני כן, ואחר כך כשאני אומר והמשלח בסוף הפרשה, אני אומר זה חוזר על ושילח את השעיר המדבר שנאמר באמצע הפרשה, ופה רק כתוב שריפת הפר והחטאת בהמשך, אז פה אני אומר זה שכתוב אחר כך והשורף אותם יחבש בגדיו, זורק את כל הפרשה האחורנית. במשלח אני, יש לי אינדיקציה שזה היה קודם. לא, זה את כל הפרשה, כי בעצם זה שני פסוקים, כתוב את פר חטאת וצעיר חטאת שעובד אמן חופר וכל שיוציא, ושרפו ואש תורתם את בשרם ואת פרשם, ואז הפסוק הבא אומר, והשורף אותם יחבש בגדיו. אז פה אנחנו עושים חידוש, אנחנו רואים, בשילוח כתוב, ושילח תסיר המדברה במקומו, אחר כך בסוף הפרשה כתוב, והמשלח תסיר יחבש בגדיו. אז אני אומר, זה שזה כתוב בסוף הפרשה, זה חוזר לעניין, זה לא אומר לך מתי כרונולוגית זה נעשה. ובאותה מידה שהמשלח חוזר על השילוח שנעשה קודם, אז גם בהשורף אותם, עכשיו שולח את כל הפרשה קודם. בעצם על השריפה אין לי אינדיקציה שזה היה קודם. אלא מה אני אומר, והשורף, הכוונה היא מי ששרף כבר. איי, כל הפרשה הזו, שני הפסוקים האלה נאמרו לקראת סוף הפרשה, לא מעניין אותי. זה הלימוד פה. כן, אין לי, על שריפה, אין לי אינדיקציה שזה נעשה קודם. אתה שואל שאלה צדדית.
לא, אז כאילו,
דווקא יכול להיות
זה
כן כרונולוגי. טוב, בסדר. חזרה לענייננו. אז אנחנו דורשים ככה. אמר אביי, אמר קרא, והמשלח והשורף. מה משלח דמי קרא בשילוח? אנחנו יודעים שכבר נאמר בהתחלת הפרשה בשילח תסיר במדבר. אף שורף, כשכתוב והשורף אותם, זה אינדיקציה שזה יהיה דמי קרא. אומרת הגמרא, אדרבה, מה שורף דהשת? הרי בשריפה אין לך שום אינדיקציה שזה יהיה קודם. אז תשאיר את השריפה במקומה, איפה שנאמרה בפרשה, ותדרוש ממנה שאף המשלח דהשת. ותאמר שבאמת שולחים אותו עכשיו, שמה שנאמר בהתחלת הפרשה, ושילחת השעיר במדבר, מוגדר בסוף הפרשה שזה יעשה בסוף. אומרת הגמרא, בהמשלח זה מעיקר המשמע. הגמרא אומרת, לא. רש"י והמשלח מעיקר המשמע כאדם שחוזר לעניין שהפסיק בו, כמו שפירשתי, ושילוח השעיר במקומו נכתב, מדלו הדר וכתב אחר אמורין ושילח השעיר, והמשלחו יכבס בגדיו. הוא אומר, לא, בפשט הפסוקים זה יותר נשמע ככה. רבא אמר, יש לי מקור אחר, אמר קרא, יועמד חי. רבא אומר, אתה לא יכול לומר, בוא נעשה את שילוח השעיר בסוף הפרשה. כמו שאמרנו, אולי נשבש את המשנה, אבל לא נשבש את הפסוקים. ומי אמר לך שהמשלח זה חוזר על קודם, אולי עד רבה, השריפה נעשית בסוף, וגם שילוח השעיר נעשה בסוף. אתה לא יכול לומר את זה. למה? כי הרי הפסוק הגדיר, יועמד חי, עד מתי יהיה זקוק לעמוד חי? עד שעת כפרה. הפסוק הגדיר לי, יועמד חי, עד מתי? עד הכפרה. ומתי שעת כפרה? בשעת מתן דמים ותו לא. אז ממילא הפסוק כבר הגדיר לי מתי הוא בעצם יצא, עד מתן דמים. אחרי מתן דמים הוא הולך. אתה לא יכול לעכב אותו עכשיו עד סוף היום, בגלל שבסוף הפרשה כתוב והמשלח תסיר לעזאזל. התורה הגדירה לי יועמד חי, עד מתי הוא עומד חי. זה סוגר את הסוגיה הזו של סדר העבודה. עכשיו אנחנו עוברים לאגדה מעניינת מאוד. אתי משלח, המשלח תסיר לעזאזל, כשהוא מגיע למחרת, עכשיו הוא טהור, כן? כשהוא מגיע למחרת, מצאו בשוק לכהן גדול, אם הוא נפגש בו לפני אנשים אחרים, אז הוא נותן לו כבוד ואומר לו, אישי כהן גדול, עשינו שליחותך. כאילו אני סך הכל הייתי שלח שלך, הבאתי את השעיר לצוק, ודחפתי אותו, עשיתי את שליחותך. מצאו בביתו, אז כבר זה לא עניין לתת לו כבוד לפני אנשים אחרים, אז הוא אומר לו, מחיי חיים, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, עשינו שליחותו. כאילו, אני ואתה עשינו שליחותו של הקדוש ברוך הוא.
הוא צריך ללכת ללכת ללכת
ללכת? אני לא יודע. אני לא יודע, גם אני שאלתי את עצמי את שאלה הזו, לא הספקתי לבדוק איך הרמב״ם מזכיר את הדבר הזה. אם זה מוזכר ואיך זה מוזכר, אני לא יודע. אמר רבא, עכשיו שהזכרנו שאחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא זה מחיי חיים, אמר רבא, כי מפטרי רבנן מהדדי בפומפדיטה, אמרי הכי, מחיי חיים ייתן לך חיים ארוכים וטובים ומתוקנים. יש פה איזושהי הרעה, איפה הגימל? ארוכים, מה? כן, לא יודע. לא יודע לאן הגימל מפנה, לך יש פה איזושהי הרעה? מה? זה סך כל פסוק, סליחה. את הלך לפני השם מארצות החיים. זה הברכה שהם היו אומרים אחד לשני. ורש"י אומר פה דבר מעניין, שהאחד נוטל רשות מחברו לשוב לביתו. רואים את זה בכמה מקומות, גם בברכות יש את ההגדרה הזו, שזה איזשהו דרך ארץ שהחברותות לא היו עוזבים את החברותה בלי רשות.
זה לא אני זז, אלא
כן. בסדר. את הלך לפני השם מארצות החיים זה לא, סליחה, זה הסוגיה הבאה. הם היו אומרים אחד לשני, מחיי חיים ייתן לך חיים ארוכים וטובים ומתוקנים. את הלך לפני השם מארצות החיים, עכשיו הזכרנו כל העניין זה של חיים, אז אנחנו נפרש גם את זה. אמר רב יהודה, זה מקום שווקים, שאתה יכול לקנות אוכל, מה שאתה צריך, מה דוד המלך מבקש? אני כל הזמן פה במדבר, אין לי אוכל, אני רוצה להגיע לארץ החיים, מה זה חיים? זה העיר, זה מקום שיש לי סופרסל, יש לי מקום לקנות מה שאני צריך. כי אורך חיים ושנות, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. מה זאת אומרת ושנות חיים? וכי יש שנים של חיים ויש שנים שאינם של חיים. אמר רבי אלעזר, אלו שנותיו של אדם המתהפכות עליו מרעה לטובה. שמאחלים לאדם ושנות חיים ייתנו לו, זה שבן אדם יעשיר בעת זקנותו. ואז זה כאילו הוא נעשה חי. זאת אומרת, העוני, בן אדם, אני חשוב כמת. אז כשהוא מגיע למצב שהוא מתאשר לקראת סוף ימיו, אז פתאום נתנו לו חיים. עליכם אישים אקרא, כתוב בפסוק. אמר רבי ברכיה, אלו תלמידי חכמים, למה הם נקראים אישים? כי זה שילוב של נשים ואנשים. אז זה תלמידי חכמים שדומים לנשים, שהרי הם הנבטנים ועדינים וחלשים, ועושים גבורה כאנשים, מה? כן, אישים זה כאילו שילוב של נשים ואנשים, לא יודע. לא יודע. אז שוב, זה דומין לנשים עושים גבורה כאנשים. ואמר בברכיה, רוצה לנסח יין על גבי המזבח, ימלא גונם שתלמידי חכמים יין. שנאמר, עליכם אישים אקרא. הגמרא דורשת עכשיו שאישים זה מלשון קורבן אישה. אז אם אתם נותנים להם לשתות קפה טוב, אז לכאורה זה... כן, זה היין של ימינו. ואמר רבי ברכיה, אם רואה אדם שתורה פוסקת מזרו, יישא בת תלמיד חכם. יש מפרשים פה שהכוונה היא ייקח אישה שנייה. אשתו הראשונה היא בת עם הארץ, נו מה יעשה? אז ייקח עוד אישה, בת תלמיד חכם, שנאמר אם יסכין בארץ שורשו ואפר ימות גזו. כן? אז לפחות יישאר לו המשך. איך יישאר לו המשך? כי לפחות שאר המשפחה שהם תלמידי חכמים, הם יצא התורה. למה? כי מריח מים יפריח ועשה קציר כמו נטה. יש נטייה שהילדים יצאו כמו השורש שלהם, אז שיישא בת תלמיד חכם, שהשורש יהיה תלמידי חכמים, ואז הוא עוד לא יצליח להביא תלמידי חכמים, טוב, אז הוא יצליח עכשיו. אמרנו שכשהכהן גדול היה יוצא בשלום, ויום טוב היה עושה לו אהביו. תנו רבנן, מעשה בכהן גדול אחד, שיצא מבית המקדש, ואבואז לכולי אלמה בתרי, כולם הולכים אחריו, מכבדים את הכהן גדול. כיוון דחזיונו לשמיה ואבטליון, ראו את שני גדולי הדור, הנשיא ואב בית דין שמיה ואבטליון, צדיקים יסודי עולם, שבקו לדידי... מה? כולם עזבו את הכהן גדול, ואז לבטר שמיה ואבטליון. לסוף, עטו שמיה ואבטליון, להפטור מיני את הכהן גדול. רצו לתת לו כבוד, ולבקש ממנו רשות ללכת הביתה. הם גדולי הדור, בסדר, אבל לא הכהן גדול, גם הם באו לתת לו כבוד. אמר להון, ייתון בני עממין לשלם. אמר להם, הוא ביזה אותם, אתם סך הכל מבני גרים, הוא מתכבד בזה שהוא כהן גדול, מצאצאו של אהרון, אתם צאצאו של סנחריב, אז הוא אומר להם, יבואו בני עממין, אתם שבאים מהאומות הזרות, יבואו לשלום. אמרו לי, ייתון בני עממין לשלום דעבדין עובדה דארון. הם אמרו שאנחנו נבוא לשלום כי אנחנו עושים מעשה ארון. למה העם בא אלינו? כי אנחנו דואגים לעם, אנחנו מתייחסים אליהם בצורה יפה. ולא ייתי בר ארון לשלום, הם קיללו אותו. ואתה שלא תבוא לשלום, תלו עביד עובדה דארון, שאתה עשית הונאת דברים, שאתה מזכיר לנו שאנחנו צאצאים של גויים, וממילא הם בעצם נתנו לו ההפך מברכה, שהוא לא יבוא לשלום, מאחר והוא עינה אותם. משנה. כהן גדול משמש בשמונה כלים, כמו שהבריתי לשמונה ימים. והעדיות בארבעה, בקטונת ומכנסיים ומצנפת באבנת. כי תוספות ישנים מזכיר את זה. איפה יש פה באיזשהו מקום תוספות ישנים? אני לא יודע, יש לי פה גמרא עם צורת הדף שונה, רק שנייה. טוב, זה מופיע באיזשהו מקום, לא זוכר. שזה כנגד השמונה ימים לברית מילה. הנה, ירושלמי. סליחה, אז ברבן חננל. ירושלמי. משמש בפנים בבגדי בד, מערכיה ברבא. כשירות שמעלה. מה למעלה ואיש אחד בתוכם לבוש בדים, אף משרת למטה, כתונת בד קודש ילבש. ולמה בחוץ, היינו מחוץ לקודש קודשים בשמונה בגדים, אמר בחנינה, כנגד המילה שהיא לשמונה ימים. כדכתיב, בריתי הייתה איתו. למה אינו נכנס לפנים בבגדי זהב? מר בלבי אין קטגור נעשה סניגור. אז זה. בסדר? יש אישור? בסדר. לא, רבנו חננאל הוא איפה שהם התפיסו פה את התוספות ישנים. כאילו, בגמרה הזו. טוב. לא יודע למה משנים פה את הצורת הדף. כהן גדול משמש בשמונה כלים. והאידיוט בארבעה. פקטונת ומכנסיים ומצנפת ואבנת. מוסיף עליו כהן גדול חושן ואפוד ומעיל וציץ. באילו נשאלים באורים ותומים. כששואלים את הכהן גדול, זה לא רק שהכהן גדול משמש, אלא גם כשבאים לשאול אותו באורים ותומים, אז הוא שם את כל השמונה בגדים. ואין נשאלים אלא למלך ולאבטים ולמי שהציבור צריך לו. זה לא סתם מי שרוצה. תן רבנן, מה? מה? כן, כן, כן. תן רבנן, דברים שנאמר, מה זאת אומרת? בדוד זה היה בסדר שהוא שאל. כן? היום החילותי. תן רבנן, דברים שנאמר בהן שש חותן כפול שישה. מה תסביר? יש לנו עכשיו עריכות להסביר את ה... נהדר, צודק. שש זה הבד ושש זה הכמות פעמים שכפלו את החוט. מושזר, שמונה. כפול שמונה. מעיל, 12. פרוכת, 24. כן? אם כתוב מושזר בלי המילה שש, זה רק כתוב אצל הרימונים, אז החוט של כל המינים היה כפול שמונה. זה פירוש המילה מושזר. עכשיו, מה? כן. מעיל, החוט שלו היה כפול 12. פרוכת, 24. למה? בסדר. מה? לא הבנתי. בוא נחכה, נראה את ההסבר. חושן מאפוד, 28. חותן כפול שישה מינה, לאן זה התחלת הסוגיה, ברייתא הזו. עכשיו, אני רואה תפרש כל שלב פה. אומרת הגמרא, חותן כפול שישה מינה, לאן דאמר קרא, ויעשו את הקוטנות שש, כן? ואז הפסוק הבא אומר, ואת המצנפת שש, ואת פערי המקבעות שש, ואת מכנסי הבד שש מושזר. זה בעצם שני פסוקים. זה לא פסוק אחד. אז חמישה קרא הכתיבי. בעצם יש לך חמש פעמים, אחד אחרי השני, שכתוב שש, 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 שש. כן? אז היה בעצם יכול להיות כתוב, ויעשו שש, את הקטונת ואת המצנפת ואת פערי המקבעות, הוא יכול לומר לי את זה מההתחלה, הוא לא היה צריך לומר לי על כל אחד שש. קוטנות שש, מצנפת שש, מקבעות שש, מכסה בד שש. שנייה, שש, מצנפת שש, מקבעות שש, שש, מושזר. רש"י מסביר, בגלל שכתוב בד, זה גם כן שש. כן. זה הבד שש מסע. טוב. חזרה לענייננו. חמישה קראי כתיבי. חד לגופי. תקיד נני הבו. מאיזה חומר זה? ואחד שהיא חותן כפול שישה. אז כבר השתמשתי בשתיים. ואחד שיהיו שזורין, שאתה שוזר יחד את כל השש, אתה בעצם עושה מהם חוט אחד. ואחד לשאר בגדים שלא נאמר בין שש, שצריך לדעת שכל חוט של בגדי הקודש היה כפול שישה. ואחד לעכב, כי זה דין בקודש, אם איך אני יודע שזה מעכב, אני צריך לשנה עליו הכתוב לעכב. מאין משמע דהי שש קיטנאו. איך הגעת לזה? אמר רבי יוסי ברבי חנינא דאמר קרא בד, דבר עולה מן הקרקע, בד, בד. מסביר רש"י, בד זה בעצם ענף. הפשטן מהקנבוס אין להן בדים מענפים כעצים, אלא עלין. ואין הפשטן בא אלא מן הקנה האמצעי. מה? שוב, אני לא שמעתי.
אני אומר,
שזה מה? מה זה פקעת? מה? אני פה, אני דן ב... אני לא יודע בכלל מה המציאות של הגדילה. אני... אולי יש פה ציורים, אני לא חושב. אין לי פה סימון שיש לי ציורים, אבל בוא נראה. אתם מסמנים שיש, אבל בוא נראה. לא, אין. חבל, אתה צודק. צריך לבקש מהם. לא יודע, לא מכיר את המציאות. אז אנחנו אומרים עכשיו שזה פשטן. איך אני יודע שכל החומרים האלה הם פשטן? אז אני אומר, כי פשטן, אז זה גדל מהקנה האמצעי. אז אין לו ענפים שמכל ענף יוצא לך משהו. חזרה לענייננו. אז שוב, מאי משמע די שיש קיטנה, הוא איך אתה יודע שזה פשטן? אמר רבי יוסי בר חנינא, דאמר קרא, בד. דבר עולה מן הקרקע, בד בד. שכל פעם יש לך קנה אחד שממנו אתה מקבל את החומר. ואם האימרה, אולי זה צמר, אומרת הגמרא, אימרה הפצו לה, אם נפצה לה, יש בו חוט שמתחלק לשתיים, זה לא כל חוט עומד בפני עצמו. קיטנה נמי הפצו לה, אם נפציל, הרי כשאתה מכה אותו, אז הוא גם כן יכול לחלק החוט שלו, אומרת הגמרא, קיטנה אגב לקוט, אם נפצה, אתה צריך להקוט אותו, אבל סתם ככה הוא עומד כחוט אחד, אז בבילה זה לא זה. מי אמר שאם החוט מתחלק זה לא טוב? אני לא יודע. רבין אמר מהכה. איך אני יודע? כי כתוב, פערי פשטים יהיו על ראשם, כתוב ביחזקאל, ומכנסי פשטים יהיו על מותניהם, לא יחגרו ביעזה, כן? אז פערי פשטים, ובתורה כתוב את פערי המקוואות שש, אז מפה אני מבין שהבד שכתוב לגבי כל ה... כל הבגדים, והשש שכתוב לו בכל הבגדים, זה פשטים. אמר לרב אשי, המקם הדעת יחזקאל, מה נאמרה? רגע, סוף בית ראשון, תחילת בית שני, ולתמך, מה? כן, אנחנו מכירים, זה מופיע בכמה מקומות, כבר ראינו את זה. ולתמך, אם זה היגיון, עד אמר רב חיסדא, הדבר הזה מתורת משרבן, לא למענו מדברי יחזקאל, מבוזי למענו, כבנך הרי לב הרי לבשר, לא יבון מקדשי שאותני, המקם הדעת יחזקאל, מה נאמרה? הדין הזה עם, לפני יחזקאל איך ידענו אלא גמרא גמירי לה ואתה יחזקאל ואסמך קרא כל הדברים שבנביאים היה במסורת לפני שהנביאים נתנו לזה פסוק זה למה שזה נקרא דברי קבלה בא יחזקאל ונתן לנו פסוק ככה נמי גמרא גמירי לה ואתה יחזקאל ואסמך קרא לא יודע למה השם בחר באותו דור לתת לזה פסוק לא יודע אמרנו בברייתא מושזר שמונה. מנהלן שאלת הגמרא דכתיב ויעשו על שולי המעיל ריבונת חיל והגמל ותולעת שני מושזר. אז מה? תהיתי? לא הבנתי. ויאליף מושזר מושזר מפרוכת מעלה עלן 24 הרי יש 4 מינים בפרוכת וכל מין כפול 6 אז יש לך 24 כן? כתוב בפרוכת יש לי לשון מושזר ויש לי 6 אמרנו כל מין בפרוכת הוא 24 הוא 6 אז זה יוצא 24 עכשיו איך אני יודע שהרימונים הם 8 כי אם זה מושזר וזה מושזר, ופירוש מושזר זה שזור 24 חוטים יחד, אז גם פה אני צריך 24 חוטים יחד. אז איך יוצא לי שהמושזר יהיה 8, אם כתוב רק מושזר, כן? מה להלן 24, אף כאן 24, וכל אחד ואחד, תמני. אז יוצא לי מפה שמושזר, כשלא כתוב שום דבר אחר, זה אומר שזה כפול 8. זאת אומרת, בעצם זה... זה מעין לימוד, זה מהמושזר מושזר, שזה 24 וזה 24. נכון. שואלת הגמרא, ונלף מחושן ואפוד, מה להלן 28, אף כאן 28? אומרת הגמרא, דנין דבר שלא נאמר בו זהב, מדבר שלא נאמר בו זהב, להפוק חושן ואפוד שנאמר בין זהב. אדרבה, תנין בגד מבגד לבוקת פרוכת דאוהלו. מה אתה עוזב את הבגדים? אתה לומד מדבר שהוא בכלל לא בגד. אלא דנין מאבנת. אני לא אומרת בסדר. באבנת גם כן יש ארבע מינים, כל אחד כפול שש, והכל יחד זה 24, נלמד זה מאבנת. אתה צודק, לא מהפרוכת. ודנין בגד דבר שלא נאמר בו זהב, מבגד ודבר שלא נאמר בו זהב, ואין דנין דבר שאין בו זהב, מדבר שיש בו זהב. זו התשובה. בסדר? רב מורי אמר, תעשינו כתיב. בחושן כתוב, אני לא זוכר את הפסוק, תעשינו, אז אנחנו לומדים, תעשינו לזה ולא לאחר. רמש אמר, ועשית כתיב, ברימונים כתוב, ועשית רימונים, תחת והגמן, כן, וכולו. שיהיו כל עשיות שוות. מה? שכל המינים שבו יהיו שוות, אז אתה לא יכול 28. 28 לא מתחלק לשלושה. זה הטענה. ועשית כתיב שיהיו כל עשיות שוות. ואיך היא נבית? נבית, לטה דה עשרה עשרה, הבלות לטים. נבית תרי דה תשעה תשעה, וחד עשרה, אמר קרא ועשית, שיהיו כל עשיות שוות. אז ממילא לא יכולתי ללמוד מהחושן מאחרים, כי אז יצא שלא כל החוטים כפולים באותה מידה. אנחנו יחד? מעיל 12 מנהלן, תכתיב. ועשית את מעיל האפוד כליל תחילת, ויליב תחילת תחילת מפרוכת. רש"י מסביר למעלה, כליל גדיל, ואין גדיל פחות משניים. אז כתוב אצלי במעיל, ועשית את...
גדיל פחות משניים, כלומר, יש תחילת ועוד תחילת.
יפה, כן. אז יש לי פעמיים תחילת כפול שש, יוצא 12. לא, השתיים כפול שש. כן. ועשית את מילה איפה עוד כליל תחילת, ויאליף תחילת תחילת מפרוכת. מעלה לן שישה, אף כאן שישה, ונלף משולה ורימוניו, מעלה לן שמונה, אף כאן שמונה, הרגע הוכחנו שברימונים היה שמונה בכל חוט, דנין כלי מכלי, ואין דנין כלי מתכשיט, או, הרימונים הם קישוט של המעיל, אומר רש"י, זאת אומרת, הם נחשבים תכשיט. שוב, כלי, סליחה, דנין כלי מכלי, ואין דנין כלי מתכשיט כלי. שהרימונים הם התכשיט של הכלי, הם הקישוט של המעיל. אדרבה, דנין גופו מגופו, ואין דנין גופו מעלמא, זה חלק מאותו בגד. היינו דאמרינא, נשאר בגדים לא נאמר בהן שש. היינו דאמרינא, נשאר בגדים שלא נאמר בהן שש. מה אמרנו בברייתא? אמרנו, יש שש אחד, פעם אחת כתוב שש, ואחד לשאר בגדים שלא נאמר בהן שש. אז מי זה השאר בגדים? זה המעיל. הבגד היחיד שלא נאמר בו לשון שש זה המעיל. אז זה הלימוד שאומר לי ללמוד. הנה חינמי. אם זה היה תלוי בי, אולי באמת הייתי לומד מהמשך המעיל, מהרימונים. אבל אמרתי לך בברייתא שזה אחד הוא לשאר בגדים, אז זה למה שאני מוכרח פה לומר שפה זה שש. מה? הלאה, פרוכת 24, כן? איך אני יוצא עם 24? ארבעה תשיטה שיטה. יש לי פה ארבעה מינים שכל אחד הוא שש שש, נאמר שש, אז מה שנאמר שש אחות כפול שש, יש לי ארבעה מינים בפרוכת, אז יוצא לי 24. לא דינה ולא דיינה, אין פה על מה לדבר, לא. אל תתווכח איתי. חושן ואפוד 28 מנהלן, דכתיב, ועשית חושן משפט מעשה חושב, כמעשה אפוד תעשינו, זהב, תחילת ואגמן, בתולת שני ושש, מושזר. אז איך אני דורש פה? אני אומר ככה, ארבעה דשיטה שיטה, 24, זהב ארבעה, ה-20 ותמנעיה, ואם הזהב נמי שישה, איך אתה יודע שהזהב הוא ארבעה? כן? כן, יש לי 6 כפול 4 מינים זה 24, וזהב כפול 4. ואם הזהב נמי שישה, אמר רבך בר יעקב, אמר קרא, הפסוק עצמו מגדיר לנו, וקיצץ פתילים. אז אני דורש, פתיל פתילים, הרי כאן ארבע מסביר רש"י, פתילים משמע טרין, וכשקוצץ כל אחד לשניים, הבו לו דלת, כתוב, וקיצץ פתילים, זאת אומרת, הוא מקצץ שני פתילים, מה הוא עושה? הופך אותם לארבע. אז זה, ככה אנחנו דורשים שיש ארבע. רבה שאמר, אמר קרא, הפסוק הרי אומר, וירקות פחי הזהב וקיצץ פתילים, לעשות בתוך התחילת ובתוך הגמן ובתוך התלת שני ובתוך השש מעשה חושב. אז התורה מגדירה לי שאני צריך חוט אחד זהב בתוך כל אחד מארבעה מינים. אז ממילא יוצא לי ארבע, היכי נבד? נבד ארבעה דטרי טרי, הבלו תמניה. נבד טרי דטרי טרי, וטרי דחד חד, ועשית שיהיו כל עשיות שוות. רש"י, רבשי אמר, היינו תיימא דזהב בב לא אפשר. תכתיב בי לעשות אותו בתוך התחילת ובתוך הגמן. משמע שיערב ממנו עם כל מין במין. מה תעשה? נבד ארבעה המינין, תטרי טרי חוטין של זהב, הבלו תמניה של זהב. כן, יש לי ארבע מינים, אז אתה אומר, אני אשים שניים בכל אחד, כן? אז יצא שמונה. נבד... וטרי דחד חד, ועשית שיהיו כל עשיות שוות. אתה לא יכול לעשות שש. למה אתה לא יכול לעשות שש? כי אתה צריך שיהיה שווה בכל אחד. מה? זה צריך להתחלק בארבע. יפה. תעשה שמונה, אז כן? אז בסדר? אמר רחבה אמר רב יהודה, המקרע בגדי כהונה לוקה, שנאמר כתוב לגבי המעיל לא יקרע, שהשפה יהיה לפיו סרביב, כן, לא יקרע. רבשי אמר, הפסוק אומר לעשות בתוך התחילת ובתוך הגמן, איך תעשה? תעשה 4 ששניים שניים יצא לך 8. תעשה 2 מהם יהיה להם 2 2 ו-2 יהיה 1 1, כתוב לעשות שהם כולם יהיו שוות. אז ממילא אין לך ברירה, אתה עושה 4. אז לא כתוב פה. אני חושב שהדגש הוא שכתוב בתוך. אבל יכול להיות שלא היה לגמרא צד לעלות על שש. אני לא בטוח מה הסברה. מה הדגש תוספות. ואם תאמר אינה חינמי, נמד זהב תנאיה, תוספות למעלה. מנהלן ארבעה ותו לא, יש לומר פתילים כתיב, יהיו פתילים שניים, וכשנקצץ כל אחד, אבל הוא דלת. ויאמר תנאיה, אם כן אל הדבר סוף, עם המאה ועם האלף, ותפסת מרובה, לא תפסת. בסדר. זה תוס אותו נה. אפשר להמשיך? אמר חבא אמר ביודם, קרא בגדי כהונה לוקש, נאמר לא יקרא. מתקיב לרבח הבר יעקב, ודין מהכי כמה רחמנה, נבד לי שפה, כי היכי דלא נקרא. מי אמר לך שזה איסור? אולי התורה אומרת. והיה פירושו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב, תעשה את השפה כדי שזה לא ייקרה. אומרת הגמרא, מי כתיב שלא ייקרה? הפסוק אומר לא ייקרה, זה איסור. הפסוק לא אומר זה דבר פרקטי כדי שלא ייקרה. אמר רבי אלעזר, המזיע חושן מעל האפוד והמסיר בדי ארון לוקה, שנאמר לא ייזף ולא יסור. ויש איזה להיגות משה פשט מאוד יפה. לא ייזח החושן מעל האפוד, כתוב שאסור לחלק את זה. אתה תמיד צריך להיות צמוד לאפוד. כנראה. אני חושב אבל שהציווי דווקא כשהוא לובש את זה, אבל בוא נראה. מתקיף לרבח הבר יעקב, ודין מקיקה מרחמנה, חדקינו ועבדינו שפיר. אולי כל הדגש לתורה הזה, תסדר את זה בצורה הדוקה, תעשה את זה בצורה טובה, כדי שלא ייזח החושן. תעשה את הבדים בצורה טובה ולא יסור. אומרת הגמרא, מי כתיב שלא ייזח ושלא יסורו? רבי יוסף, רבי חנינא רמי, כתיב בתבות ארון, יהיו עבדים לא יסרו ממנו, וכתיב, ועובד בדב בטבעות, הכיצד מתפרקין ואין נשמתין. מסביר רש"י, יש פה מחלוקת ראשונים מאוד גדולה, מה פשט במשפט הזה. רש"י אומר, מתפרקין ואינן נשמתין, בראשיהם היו עבים, והכניס ראשן אחד בדוחק בטבעת, ובאמצען היו דקין. הילכך לא היו נדחקין בטבעות, אלא מתפרקין והולכין לכאן ולכאן, אבל אינן נשמתין לצאת מהן, לפי שהן עבים בראשיהן. אז פסוק אחד אומר, הכיצד מתפרקין ואין נשמתין. תניין, אז אין דרך להוציא אותם, מה עליו הזה? תניין, המאחי בטבעות, ארון יהיו עבדים, יכול לא יהיו זזין מנקומן, תמול מה והובה את בדיו בטבעות, אי והובה את בדיו יכול להיו נכנסים ויוצאים, תמול מה בטבעות ארון יהיו עבדים. הכיצד מתפרקין ואין נשמתין. יש ראשונים שלומדים פה שהפשט הוא שהיו שני לולאות. היו את הלולאות, טבעות, היו טבעות שהעבדים היו בתוכם, והטבעות האלה היו מתחברות לטבעות הארון. ואז היה ציווי לא להוציא את הבדים מהטבעות שלהם, אבל הבדים כן היו מתפרקים, או היה ציווי בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו. אל תוציא אותם, אבל אי אפשר להוציא אותם. נכון, אתה כן יכול להוציא אותם כי הם יכולות לצאת, כי הטבעת שלהם יכולה להתפרק. זה מה שאמרתי, יש פה מחלוקת מה פשט. אמר רבי חמא בר רבי חנינא, מהי דכתיב עצי שיטים עומדים? מהי דכתיב עצי שיטים עומדים? שעומדים דרך גדילתן. כשהיו מעמידים את העמודים, את הקרשים, היו מכוונים שהחלק העליון של העץ היה בחלק העליון של המשכן, והחלק התחתון בלמטה. דבר אחר, עומדים שמעמידים את ציפויים, שהם לא היו מתרכבים. הציפוי היה מחזיק מעמד על העצי שיטים. אם זה נרכב, אז הציפוי מתחיל להתקלף. דבר אחר, עומדים שמה תאמר עבד סברן ובטל סיכויין, אולי תאמר זהו, זה לא יחזור הארון הזה, זה לא יחזור המשכן הזה, כבר הלך לעולמו, זהו, גנזו את זה, זה אף פעם לא חוזר. תמוד אמר עומדין, שעומדין לעולם ולעולמים, המשכן עדיין קיים ועוד עתיד לחזור, יש עוד סיכוי, יש עוד מה לקוות. רבי חמא בר חנינא, אמר רבי חמא בר חנינא, מהי תכתיב את בגדי השרד לשרת בקודש? אלמלא בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהן של ישראל, שריד ופליט. מה זה בגדי השרד? שהם אלה שהם משאירים שריד ופליט לעם ישראל. כן? הם מביאים לנו, על ידיהם יש את הכפרות, על ידיהם מביאים את הקורבנות, הם התקווה של עם ישראל. רבי שמעון בר נחמני אמר, דבר בי שמעון טענה, בגדים שגורדין אותן כבריאתן מכלייהן ומסרדין מהן, ומסרדין מהן כלום. רש"י, שגורדין אותן כבריאתן מכליהן, כשהיו חותכין אותן בגרדין שלהן מתוך כלי הריגתן, היו עושים כבריאתן חלולין כדרך לבישתן, ולא כשאר יריות שצריך שוב לחותכה למידת הלבוש ולתפור במחד. הם היו מורידים אותן מכלי ההורג כבר מוכנים, דהיינו הם היו כל כך מוכשרים שבעריגה עצמה, שאתה בעצם עושה את הבד, הם היו מייצרים את הבד בצורה שהיו צריכים. ומסרדין מהם כלום, אומר רש"י, ומשארין מהם מקצת שאינו הרוגים מהן. וזהו לשון שרד. מה היא? למה השאירו משהו? כן, כמו שאתה שואל. ריש לקיש אמר, אלו מעשה מחט. שחלק היו בעצם צריכים לסגור את את ההריגה עם מחט בסוף. מי טבעי. מה העניין שיהיה מעשה מחט בסוף? אני חשבתי שזה פרקטי.
לא, לא שיהיה מעשה מחט, שלא יישאר כלום. כאילו,
יהיה כל בבת
אחת.
לא יודע. לא יודע אם היה, אם זה סתם כל אישה חוכמת לב בידי הטבוע, אני לא יודע. לכאורה היה בזה איזשהו עניין, אבל מעבר לזה, לא יודע. מי טבעי, בגדי כהונה נושאים אותן מעשה מחט, אלא מעשה הורג, שנאמר מעשה הורג. אז מה אתה אומר לי שבסוף הוא היה סוגר את זה עם מחט? אתה אומר, היה משהו שהיה נשאר, ואותו הם היו סוגים במחת. אמר רבי, לא נצריכה לבית יד שלהם. בשרבולים, זה למה שהיו צריכים להשאיר משהו. כדתניה, בית יד שבגדי כהונה נהרגת בפני עצמה, ונדבקת עם הבגד, ומגעת עד פיסת היד. אז זה היו צריכים למדוד בדיוק את הכהן, וזה היו מחברים, אז בגלל זה היו משאירים חלק שלא היה הרוג, כדי שיוכלו לחבר את השרבולים. זה הכוונה שהיו משאירים משהו. כן? אמר רחבה, אמר רב יהודה, שלוש ארונות עשה בצלאל, כשהוא עשה את הארון, אז זה שיטת רשי, שוב, רשי אומר לנו צה לתורה, אומר לנו רשי פה, שנאמר מבית ומחוץ תצפנו, ושלץ באמצע, והושיבו בתוך של זהב, וחזר ונתן של זהב שני בתוך שלץ, וחיפש שפתו עליונה בזהב, נמצא מצופה מבית ומחוץ. כן, אנחנו מכירים את זה עם רשי על התורה. אמצעי שלץ, תשעה, פנימי של זהב, שמונה, חיצון שהיה גם של זהב, אז הוא היה עשרה, עשרה הוא משהו, והתניה 11 הוא משהו, לא קשה, הקמנד אמר יש בו ביות תפח, הקמנד אמר אין בו ביות תפח, ומה עם משהו, למה הוא צריך להיות טיפה מעבר, זה הזר, כן, היה צריך להיות לו זר זהב סביב, איך היה זה, המשהו, הזר זהב היה טיפה גובה, לא שהוא יעמוד על משהו, עצם זה שהוא היה בולט כלפי מעלה טיפה, זה המשהו, זה הזר זהב סביב. כן. היה לך תשעה כנגד אמצעי, ומשהו שהאובי של הזהב היה עולה, כן? הטפח העשירי...
זה אמה וחצי.
אמה וחצי זה תשע.
במידה, או משהו
שש, אוקיי. אז...
יש
מה? יש תאמות, שש, חמש. כן, בסדר. אז אנחנו יודעים את זה, אבל... מהגמרא בסוכה, שזה תשע. אז התשע של החיצון זה כנגד גובה אמצעי. העשירי הוא כנגד עובי הכפורת שהיה תפח. והמשהו זה הזר זהב שעולה. כן? אנחנו נראים פה על הגובה, אז זה עולה משהו מעבר לכפורת. זה מה שנקרא זר זהב. עכשיו, למה זה אחד שעה או משהו? זה לפי המנדה אמר שגם בתחתית הארון היה לך עובי תפח זהב. אז אם היה לך עובי תפח זהב, אז זה אחד שר או משהו. רק מה נאמר, יש בו עובי תפח, הכוונה בתחתיתו, ברצפה של הארון, היה עובי תפח, רק מה נאמר, אין בו עובי תפח. ומה עם משהו? למה זה היה צריך לבלוט מעבר לכפורת טיפה? זה הזר. אמר רבי יוחנן, שלושה זרים הם, של מזבח ושל ארון ושל שולחן. יש בעצם על שלושת הכלים האלה, התורה אומרת, עשית לו זר זהב סביב. של מזבח, זכה ארון ונטלו, זה מייצג את הכהונה. של שולחן זה מייצג את המלכות, זכה דוד ונטלו. של ארון שמייצג את התורה, עדיין מונח הוא, כל הרוצה לקח יבוא ויקח. שמה תאמר פחות הוא? תלמוד לומר, במלכים ימלוכו, גם המלכים צריכים את זה. מה? כן. כן. רבי יוחנן רמי, כתיב זר, בעצם זה כתוב זר, וקרינן זר, זכה נעשית לו זר, לא, נחה, לא זכה, זרה עמנו. תלוי, זה תלוי באדם. בסדר? הלאה. אומר רשי, זכה ללמוד לשמה ולקיימה. ואם הוא לא לומד לשמה ולקיימה, אז זרה היא משתכחת ממנו. אז יש לנו פה סגולה לזכור את התורה שלנו. ללמוד לשמה ולקיים אותה, זה סגולה שהיא נעשית לו זר, שהוא זוכר אותה. בן אדם לא זוכר, אז שיבדוק את עצמו. רבי יוחנן רמי. וכתיב ועשית לך ארון עץ, וכתיב ועשו ארון עצי שיטים, לשון יחיד לשון רבים. מכאן לתמיד חכם שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו. זה אתה ועשית, זה ציווי לא. ועשו הם עושים. אז זה ציווי שלו, למה הם עושים? כי הם מצווים לעשות מלאכתו. כן? אומרת הגמרא, מבית ומחוץ תצפנו, אמר רב, והכל תמיד חכם, שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. הבאי ויתם רבה ברולה. מה? הוא צריך להיות גם בפנים תמיד חכם, לא רק שמבחוץ הוא נראה תמיד חכם. אותו דבר, הארון שמסמל את התורה, הוא זהב מבפנים ומבחוץ. אמר הבאי ויתם רבה ברולה, תמיד חכם שאין תוכו כברו, אז זה על נקרא נתאב שנאמר, אף כי נתאב, הפסוק אומר באיוב, אף כי נתאב נהלך איש שותה חמה עם אבלה. אז איש, כן? אז התורה, איש הוא שותה תורה כמיים ויש בו אבלה. אז בגלל זה הוא נקרא נתעב. אף כי נתעב ונעלב, איש שותה כמיים, הבן אדם שותה תורה כמיים, ואבלה, יש בו אבלה, אז הוא נתעב ונעלח, כן? זה פשט הפסוק. אף כי נתעב ונעלח, איש שותה כמיים אבלה. אמר בשמואל בן נחמן, אמר ביונתן, מי דכתיב? למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? אוי להם לשונאיהן שתלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהן יראת שמיים. כן? מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין. אין לו אותה לב, אין לו אותה יראת שמיים. זה הבסיס. מכריז רבי ינאי, חבל על דלת לידרתא ותר לדרתא אביד. מסכן מי שאין לו דירה, אין לו חצר, אבל הוא בונה דלת לחצר. למה? הדלת לחצר זה התורה, החצר זה יראת שמיים. רש"י, שהתורה אינה על השאר להיכנס בה ליראת שמיים. לכך צריך שתקדים לו יראת שמיים. היראת שמיים היא העיקר. אמר לו רב על רבנן במתות המנאי חרון, לא תרתון תרתי גיהנום. אני לא רוצה שתרשו פעמיים גיהנום. אתם מגיעים בתורה בעולם הזה, לא תקיימו אותה, ואז יהיה לכם גיהנום בעולם הבא, ואתם בעולם הזה לא נהנים כי אתם עוסקים בתורה. אמר בשביל הבן לוי, מי דכתי, וזאת התורה ששם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיטה, והיינו דם הרבה, דאומן לה שם הדחיי, דלא אומן לה שם הדמותה. כן, אשר שם משה, אנחנו דורשים מלשון שם. טוב, נמשיך פה בזאת.